טוב, רק שני דברים קטנים. אני הבוקר נחתתי מלונדון, הגעתי, ואתמול את הדרך להית'רו מצפון לונדון עשיתי דרך ה-BBC וסקיי ניוז. BBC בערבית וסקיי ניוז בערבית, לאימותים שהיו לי על הקטע של השר הפלסטיני שנהרג אתמול בבוקר. כן, זיאד אבוין, מתי שנהרג, והם, היות שאני בלונדון, אז כבר לקחו אותי לאופן, ופשוט זה היה על הדרך, צפון לונדון, אחר כך אחר הצהריים BBC, ערב סקאי, סקאי ניוז בערבית, ומשם להית'רו ולארץ. עכשיו מצלצלים ל-BBC, אם אני כבר הגעתי, בסלאמת אלאה, זאת אומרת, בשלום, כי הם רוצים ב-12:40, שתי דקות, כי זה היה, אז הולך להיות ההלוויה של זיאד אבוין. אז הם ביקשו, אמרתי, אני הולך להיות בהרצאה, אומרים, תשמעו, אנחנו הולכים מישראלי לישראלי, אף אחד לא רוצה לדבר, אף אחד לא מוכן לדבר, כולם פוחדים, אתה האחרון שנותרת. אמרתי, אם ככה, אז זה יהיה. אז אתם תשמעו רעיון, ויש לכם 40 דקות ללמוד ערבית. כדי שגם תבינו, אבל זה פחות, מה זה? זה יהיה פה דרך הנייד, זה יהיה ברדיו, בטלוויזיה, לא יודע זה, אבל זה יהיה דרך הנייד. אמרתי, אני לא יכול להגיע לאופן, כי אופן שלהם במלחה, אבל, ואלעד עכשיו מגיע משם, אבל... כן, זה לא, זה BBC. זה BBC. טוב, אז זה רק... זה הערה ראשונה לסדר. הערה שנייה, זה אתמול שמה, היה לי ויכוח עם אחד השדרנים, ככה, לא, 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 לא באוויר, אלא במשרד שמה. אומר, מה, פלסטינים, מאז ומעולם, מה אתם מדברים, מה אתם, מה לא מגיע למדינה והכל, מה אתה מדבר? אמרתי לו, תשמע, אתה יודע לקרוא ערבית? אומר, בטח, מה הוא ערבי? אמרתי, תשמע, יש לי פה מפה אוטומנית. מפה אוטומנית משנת 1893. אוקיי, אלה הספרות הערביות. וזה, כן, הממלכה העות'מאניה, כן, הממלכה העות'מאנית. אמרתי לו, תשמע, חפש פלסטין. מה יש פה? יש פה וילאית ביירות, זה מה שכתוב פה. זאת אומרת, וילאיה במינוח העות'מאני, זה מדינה כמו נגיד ניו יורק, ניו ג'רסי, כן? סטייט, אבל לא סטייט כמו ישראל וגרמניה והולנד, אלא סטייט כמו ניו יורק ואוקלהומה, אוקיי? אז זה וילאית ביירות, וילאית שם, שימו לב, שם זה האזור הזה. אז היה. לא כולל את בירות, שזה בעצם לבנון. ופה זה נקרא מותסריפיה תל קודס. מותסריפיה זה מחוז, זה חלוקה של וילאיה. יותר חלוקה פנימית של וילאיה. ופה זה, הדבר הגדול זה סוריה. פה אם מי שרוצה זה חלב, כן, וכו'. אני אמרתי לו, חפש פה את המילה פלסטין. מסתכל. אוקיי? ולא מצא. והוא יודע ערבית. אוקיי? עכשיו מבינים? פה, אצל האוטמנים לא היה פלסטין. אז הבנתם את הקטע. אז עכשיו יש להם פה איזושהי בעיה של תמיד היה עם פלסטיני. איפה הוא פה? האוטמנים לא הכירו אותו. מה זה? בדיוק, חיפשו, מצאו. אוקיי? עכשיו, הוא עצמו קוראים לו אל-מסרי. אמרתי לו, השם שלך, מה? מה זה אומר השם שלך? אל-מסרי זה ממצרים, ממצרים. מתי הגעתם לפלסטין? הוא מרמאללה, בעיקרון. מהמשפחה של חוסיין השייח. אמרתי לו, מתי הגעתם? ורואה, הגענו, אמרתי לו, מתי? חקירה קטנה, כשחפרו אותה לצואץ, בשנות ה-50 של המאה ה-19, בערך מחצית מהמצרים ברחו ממצרים. כי הצרפתים היו תופסים אותם בשביל להביד אותם שם בתעלה, בעבודות כפייה. אז ברחו, מי רוצה לגור שם? אז באו לארץ, אז פה סימנו אותם, כדי לא להתחתן איתם. לכן קראו להם אל מסרי, יעני להיזהר מהם. אוקיי? אז הנה, אז נהיו פלסטינים פתאום. בני המקום, באו לכל מקום, אמרו, הוא מסרי. תשמע, המקום לא היה ריק. בירושלים היו הנששיבים והחוסיינים כבר מי יודע כמה מאות שנים, מתועדים. אוקיי, אז כשאתה בא למקום, אדם זר מגיע, ישר מסמנים אותו. פרנקפורטר וברלינר, אוקיי? אז, וקרקובר וכל הדברים הללו. אז הנה לך, אז גם שם סימנו. סליחה? הם כל מיני בדואים שהיו פה, שנדדו פה, ענה וענה, הרי לא היו גבולות. נדדו לפי העשב ולפי הגשמים. אז פתאום נהיה עם פלסטיני. מה זה? כן, אתה מכירים את הקליפ שיש של עזמי בשארה, שאין עם פלסטיני שום? אתה מכירים את הקליפ הזה? לא מכירים? טוב, נגיע לזה בסוף. בדיוק, זהו, אנחנו... לא, בגלל שיש לי את זה עדיין על המחשב, אז... פשוט הדלקתי ונזכרתי שזה מה שעשיתי אתמול אחר הצהריים. סליחה? זה מפה רשמית אוטומנית. אוקיי? ולאיית על ממלכה אל עות'מניה. מדינות הממלכה העות'מנית. פיאסיה. כן? 1893. זה מפה רשמית. אוקיי? אז עכשיו מייצרים עם. הלאה. אבל זה לא הקטע שלנו כרגע. אנחנו... לא, זה... אתה שולח לי אימייל ואני שולח לך בחזרה, וזה 5 מגה. יעמוד בזה? טוב, רבותיי. אנחנו רגילים למפה של המזרח התיכון, שזה בערך המפה... איזה מפה זאת? נגיד... ניקח את זאת... מפה הזאת, זה הכי יפה. אנחנו רגילים למפה הזאת. מדינות, כמו שאנחנו בנויים על עם, כן? אז גם אלו יש, עם אלג'יראי זה אלג'יריה, עם לובי זה לוב, עם מרוקאי זה מרוקו וכו', כן? זה הראש שלנו. בגלל סיבה נורא פשוטה, ככה חונכנו לחשוב. כי יש איטליה של העם האיטלקי, ויש הולנד של העם ההולנדי, ויש ספרד של העם הספרדי וכו'. כמו אנחנו פחות או יותר. הרי כל אחד מאיתנו נולד מתי שנולד, ומרגע שהוא נולד יש לו ארגז כלים שהוא מתחיל למלא אותו לאורך חייו. ארגז כלים של איך להתנהג, ואיך להבין את הסביבה, ואיך להבין את השפה. השפה היא חלק, כלי חשוב מאוד. אבל לא רק זה, זה איך לדבר עם איש, איך לדבר עם אישה, איך לדבר עם ילד, איך לדבר עם ילדה. איך לשבת מול קהל, איך לשבת מול, בקונצרט, איך לא לפתוח את הצלופן בקונצרט, כי זה מפריע לחצי אולם, ואיך לא לירוק, ואיך לא לבעות, ולא לצבות, ולא להתחצף. כן? כל הכלים הללו שאנחנו מתחילים מגיל אפס, להכניס אותם לתוך ארגז הכלים שלנו, שבעצם הופכת אותנו לאדם בחברה, אדם מתפקד בחברה, מכיוון שמי שלא יודע לתפקד עם הכלים הללו, החברה זורקת אותו, שאתה לא בן אדם. כי אם אתה דורך לאנשים על הרגליים, אז אנשים לא אוהבים לעמוד על ידך, ואתה יורק לאנשים בפרצוף, אז האנשים בכלל יזרקו אותך לזזל. אז אתה לומד לא לירוק. אתה לומד מה מותר, מה אסור, מה הסדרי העדיפויות של החברה, מה הם הערכים של החברה, מה מותר, מה אסור, מה ראוי, מה לא ראוי. איך אתה מדבר עם בחור, איך מדבר עם בחורה, לא לגעת פה, לא לגעת, זאת אומרת, איך אתה, כן, להיות מנץ', להיות בן אדם בחברה, שזה בעצם הארגז הכלים הבסיסי ביותר שכל אחד מאיתנו, זה התרבות, קוראים לזה במילה הרחבה ביותר. בהמשך אנחנו לומדים איך להבין את הרדיו ואת הטלוויזיה, ואיך להבין את העיתון, ואיך לקרוא עיתון, מה לצפות כשלומדים, כשקוראים עיתון אחד, מה לצפות כשקוראים עיתון אחר, איך לשבת בקהל, רק תראו כאן בקטע הזה, כי יושבים פה חלק מהאנשים רגל על רגל. וזה בסדר, ארגז הכלים הישראלי, מותר לשבת, זה בסדר. מותר לשבת רגל על רגל, וזה בסדר גמור. חברות שונות מתאפיינות בכך שיש להם ארגז כלים שונה. תנסו ללכת ליפן ולשבת שם רגל על רגל. אתה יודע מה יקרה לכם? מי שינסה למכור משהו ליפנים ויושב אצלם רגל על רגל, הדבר הבא שהוא עושה זה אורז את עצמו וחוזר חזרה לאיפה שהוא הגיע. לא יקלו ממנו אפילו שרוך נעל. למה? כי אתה לא בן אדם, כי אתה יושב רגל על רגל. כי זה אסור ביפן. ביפן אתה יושב שתי רגליים צמודות עם הסוליות על הרצפה. למה? ככה. כי זה ארגז הכלים היפני. אוקיי? מישהו מבין את זה? זה רציונלי? זה לא רציונלי. אבל לכל חברה יש את ארגז הכלים שלה, שהוא הרציונל שלה. זה ההיגיון שלה, של החברה הזאת. חברה אחרת, יש היגיון אחר בקטע של לשבת רגל על רגל. אני יודע מה, אצלנו יש קוד לבוש. אנשים הולכים בדרך כלל לבושים. אז בסדר, בחוף הים הולכים לבושים פחות. זה בסדר. אדם לא הלך לבוש ברחוב בירושלים, כפי שהולך לבוש בבריכה בירושלים. אפשר לדבר על חוף הים. למה? כי יש קוד. קוד זאת אומרת חוק. לא חוק כתוב. מה, אם אתה הולך עם בגד ים ברחוב, אתה עברת על איזשהו חוק? לא עברת על שום חוק של המדינה. אבל החברה תסתכל עליך כמשהו שאתה לא אחד מאיתנו. למה ככה? יש חברות באפריקה, בדרום אמריקה, ששם אנשים ונשים הולכים חשופים לגמרי, או לגמרי או כמעט לגמרי. וזה לא בעיה לאף אחד, לא עושה בעיה ולא נחשב כבעיה, וזה בסדר גמור. אוקיי? למה? כי שם בארגז הכלים של אותם חברות, יש כלי שאומר, אני יכול ללכת ואני יכולה ללכת ערומים לגמרי. וזה בסדר, ואף אחד לא עושה מזה עניין. אוקיי? אז כן, חברות שונות מתאפיינות בכך שיש להם ארגזי כלים שונים. אחד הכלים הכי חשובים בארגז זה מדידה. זאת אומרת, הערכה, מה נכון, מה לא נכון, איך אתה שופט את האחרים. לחברות שונות יש קריטריונים שונים. יש אמות מידה שונות. מה שנכון בחברה אחת, או מה שנכון בעיני חברה אחת, הוא לא נכון בעיני חברה אחרת. אוקיי? למשל, ללכת ערום ברחוב. באותם קבוצות באפריקה או בדרום אמריקה, זה בסדר גמור, למה? כמו אצלנו, ככה אצלכם. אצלנו זה נחשב כלא, לא, לא מתקבל. וההפך, הם לא אוהבים לראות אנשים לבושים. למה? כי שם לא מקובל ללכת לבוש. אוקיי, אז אי אפשר, קשה מאוד למדוד חברה באמות המידה או בקריטריונים של חברה אחרת. למה זה חשוב לענייננו? המזרח התיכון זה חברות אחרות. חברות מסוג אחרות, מדינות מסוג אחר. עם ארגזי כלים שונים לחלוטין, ועל זה אנחנו נדבר גם כן. והבעיה מתחילה כשאנחנו, בתור ישראלים, יצירי התרבות הישראלית, יש לנו רק ארגז כלים אחד ששמו ארגז הכלים הישראלי, עם כל מה שיש בו, עם המורכבות שלו. אז נכון, ארגז הכלים ברחוב החרדי זה לא בדיוק ארגז הכלים של צפון תל אביב או של רחביה ירושלים. בסדר. אבל אם אנחנו מבינים שיש ארגזי כלים, אז בסדר, אז יש לנו במדינה הזאת כמה ארגזי כלים. יש ארגז הכלים הקיבוצי, נגיד, ויש ארגז הכלים העירוני, ויש ארגז הכלים הליברלי-חילוני, ויש ארגז הכלים של הדתיים הלאומיים, ויש ארגז הכלים של החרדים, שגם הוא מתחלק לארגז הכלים של החסידים, או לארגז הכלים של המתנגדים, וכל הדברים האלו, וארגזי כלים כאלו. בסדר, גם אנחנו איזשהו פסיפס כזה מעניין של ארגזי כלים, אבל צריך להבין שיש לכל חברה יש את ארגז הכלים שלה. כאשר אנחנו מדברים על מדינות המזרח התיכון, צריך דבר ראשון להבין שמדובר בחברות עם ארגז כלים אחרים. לא, עם ארגזי כלים אחרים. כי לא כל אחד יש ארגז כלים משלה. וכשאנחנו מנסים להבין אותם, ולהעריך אותם, ומה הם יעשו ומה לא יעשו, כאשר למשל זה מגיע לצבא ולמודיעין, או מה הם יעשו אם נעשה ככה, ומה הם יגידו כשנעשה ההפך, אנחנו בדרך כלל משתמשים בארגז הכלים היחיד שיש לנו, שזה ארגז הכלים הישראלי, זה שרכשנו מרגע שנולדנו, ואיתו אנחנו מנסים להבין חברות אחרות. זה בערך כמו להיכנס עם השברולט שלנו, לטפל במנוע שלה במוסך של אאודי. אוקיי? זה יצליח? זה יעבוד? הרי גם אי אפשר לחבר את המחשב, כי האינטרפייס הוא שונה. אפשר לדבר על הכלים וחלקי החילוף. אולי אפשר לרחוץ אותה שמה. חוץ מלרחוץ אי אפשר לעשות כלום. כי זה ברגים אחרים. כאן זה אינצ'ים וכאן זה בכלל בסנטימטרים או מילימטרים. והכל שונה. ומי שמבין שאתה לא יכול לטפל, לא יכול לטפל בשברולט, במוסך של אאודי, ואין לי שום דבר נגד אאודי, אבל זה לא עובד, אז מבין למה אתה לא יכול לשפוט או להעריך חברה, מזרח תיכונית כלשהי, עם ארגז הכלים הישראלי, המודרני, הליברלי, כפי שהוא כאן אצלנו. ואני לא במקום של שיפוט, שזה טוב יותר או זה טוב פחות, בכלל לא. כפי ששברולט ואאודי, אני לא בקטע של שיפוט, מי בסדר, מי טוב ומי לא טוב. זה שברולט וזה אאודי, למה את נבהלת? זה שברולט וזה אאודי. בלי קשר למי טוב ומי לא טוב, זה טוב לי וזה טוב לו. אוקיי? אז אנחנו לא מנקודת מבט שיפוטית, אפשר להניח, או הנחת היסוד שלי כרגע היא, שקשה מאוד להבין חברה א' עם ארגז הכלים של חברה ב'. ועכשיו נראה לאן, על מה אני מדבר. אנחנו רגילים למצב של מדינת לאום, כי אנחנו חיים במדינת לאום. מדינת הלאום היהודי. למה? כי היהודים פה הם רוב, והמדינה הזאת נבנתה בגנים היהודיים, הדגל שלה זה דגל הטלית, וההמנון שלה זה כל עוד בלב הפנים, הנפש יהודי יומיה, להיות עם חופשי בארצנו, אנחנו גם כן רוצים להיות, ויש לנו המנורה, הסמל המדינה, והעברית היא השפה של המדינה, והחגים פה זה החגים של העם היהודי, ונדמה לי שאוקיי, סמלי המדינה, וההיות של המדינה, כן, הקיום שלה הוא קיום יהודי, והיא קמה בשביל לפתור את הבעיה של העם היהודי, ולא לפתור בעיות של עמים אחרים, אולי בשביל לעשות בעיות לעמים אחרים, אבל זה לא חשוב. אבל העם היהודי שהוא פה הרוב, עיצב את המדינה הזאת בגנים שלו, אוקיי? אז זה בסדר, אחיות שאנחנו רוב פה, אז אנחנו חיים במדינה שזה הקטע שלה, בארגז הכלים שלנו. המדינות שמסביבנו, אין שם כמעט, יש, אבל המדינות הרגילות שאנחנו רגילים להתמודד איתן או להבין אותן, אין מדינת רוב. אין מדינת שיש בה רוב, לאף קבוצה. ולכן המדינה היא לא מדינת לאום, כפי שאנחנו מבינים אותה בתוכנו. ותכף נראה למה אני מתכוון. זה דבר ראשון. זאת אומרת, הבסיס של קיום המדינה כמדינת לאום עם רוב משמעותי לקבוצה אחת דומיננטית לא קיים ברוב המדינות שמקיפות אותנו. אז איזה מדינות אלה? על מה אני מדבר? אז לכן המפה הזאת היא לא בדיוק מה שאנחנו חושבים. המפה הזאת היא לא בדיוק מה שאנחנו חושבים. אנחנו רגילים לחשוב על מדינה שלנו שהיא פה, ומתוך האופן שבו היא בנויה והנוסחה שעליה היא נבנתה, אנחנו מנסים להשליך את זה למדינות אחרות, וזה לא נכון. למה? המדינות שמסביבנו נבנו באזור הזה. זה אפריקה, כפי שאתם יודעים, אבל אני מדבר על העולם הערבי. סליחה? החלק הצהוב. וגם אחו. פה זה מרוקו, סהרה המערבית, פה זה אלג'יריה, פה זה טוניסיה, פה זה לוב, פה זה מצרים, כן, פה זה הנילוס, סיני, סעודיה, תימן, אומן, אמירויות, עיראק, פה, סוריה פה, לבנון פה, טורקיה פה. תרצו עוד, אפגניסטן, פקיסטן במזרח. זה המד... כן. נכון. בוא נשאיר את זה לקראת הסוף, נתמודד עם השאלה הזו. אני מדבר כרגע על הגנזיס, על הבריאה של הדבר הזה, על היצירה של הדבר הזה. האזור הזה, 95-96% מהשטח, זה מדבר צחיח ויבש. מדבר צחיח ויבש. כל השטח, זה הסהרה, זה המדבר הסעודי, שבעצם ההמשך שלו, זה שיש פה הים האדום, הוא לא משנה את האקלים באזור הזה, כי זה מדבר עד הים האדום, ומדבר מהים האדום, והים האדום לא משנה את האקלים בכלל של הסביבה שלו, גם לא המפרץ הפרסי, מדבר פה ומדבר פה, וגם הימים הלו, לכן הם גם חמים, אבל הם לא משנים את האקלים בסביבות, גם לא הסביבות המיידיות שלהם. אין שכבת החוף, שפלת החוף על יד הים האדום. אז יש כמה מפעלי התפלת מים, אז אתה יכול להשקות כמה גינות, אבל לא מעבר לזה. הנגב שלנו זה חלק מהמדבר הגדול הזה, ואם תרצו, באמת, אם מסתכלים על זה, אז בעצם זה מדבר שמתחיל באוקיינוס האטלנטי, פה, ומסתיים פה בתוך רמת איראן, שגם היא חלקה מדבר. תרצו מדבר גובי לתוך אסיה, זה כזה שכבה של מדבר שמתחילה באוקיינוס האטלנטי ונמשכת פנימה. והעולם הערבי זה פחות או יותר המדבר הזה.
רובו, 96% מהעולם הערבי נמצא על מדבר. עכשיו, במדבר אתה חייב להיות צמוד למקור מים. אז אם יש לך, הצלחת למצוא איזשהו נחל, כמו הנילוס, או הפרט, או החידקל, אז אתה בר מזל, ואתה, יש לך הספקה קבועה פחות או יותר של מים. אבל כמה אנשים יכולים לגור בעמק הנילוס? יש גבול. וגם לפעמים יש שם כל מיני אנשים שמסלקים את האחרים, שהם לא אוהבים אותם. אז אתה, אם אתה חי במדבר, אתה צריך להיות צמוד למקור מים. אז פה ושם יש כמה נאות מדבר, מעיינות, בורות, בארות, דברים כאלו, אבל זה די נדיר ודי... אתה יכול ללכת מאות קילומטרים עד שתגיע לנווה מדבר הבא. במצב כזה, אם אתה מצאת מקור מים, אתה חייב להגן עליו. וכדי להגן עליו אתה חייב להיות בקבוצה, כי אם אתה בודד, יבוא מספר אנשים גדול יותר ויסלקו אותך, או שיארגו אותך. ולכן אתה צריך להיות עם קבוצה, לא סתם קבוצה, אלא קבוצה מלוכדת. מהי הקבוצה המלוכדת ביותר? המשפחה, האחים. ובדור השני זה בני דודים. ובדור הבא זה בני דודים שניים. ובדור של אחריו זה בני דודים שלישיים. מה קיבלנו? שבט. חמולה, שבט. זה אותו דבר. אוקיי, ויש כמה שמות, תלוי כמה דורות, הדבר הזה נשאר. והשבט יושב על יד המקור מים שלו. כמובן, מקור מים זה גם, אתה מוציא מים ומשקה את מה שיש לך, אז יש לך גם עשב. או קצת גידולי שדה, כמו שרואים בנגב, ואתה יכול להכיל את הגמל שלך, ואת הסוס שלך, ואת הכבשה שלך, שזה גם כן תלוי במים. זאת אומרת, כך או ככה, זה מים. והשבט חייב להגן על המקור מים שלו, במחיר, לא משנה מה המחיר, הוא חייב להגן, אחרת תבוא קבוצה אחרת, שגם היא צריכה את המים, ותסלק אותך. והשבט, יש לו גם חוקים משלו, ויש לו... שפה משלו, ויש לו שטח משלו, ואינטרסים משלו, וכן, והחוקים של השבט מאוד מאוד חשובים, כי הוא חי על החוק, בלי חוק אין שבט, בלי כללים ובלי המותר והאסור, כאשר החוק החשוב ביותר של השבט, יש שני חוקים הכי חשובים בחיי שבט, האחד זה הנאמנות לשבט, אם תבגוד בשבט, אז השבט בדרך כלל יראה לך את הסוף מהר מאוד, כי מה, אתה בוגד בשבט? גם אתה לא תעשה את זה, מפני שמה, אין לך שבט אחר. אז אתה, כן, או למשל, אתה נאמן לשבט, אני יודע מה, אם נגיד בתקופה מודרנית, או גם תקופה קודמת, אם מישהו הרג, מישהו מהשבט שלך הרג מישהו משבט אחר, או בתאונת דרכים, או באיזשהו סכסוך על לא יודע מה, והוא בורח אליך, ואתה אומר, תשמע, הוא אומר, תשמע, רודפים אחריי השוטרים, מה תעשה איתו? תחביא אותו. או שתחביא אותו מתחת ל, לא יודע, מהבדים שאתה עושה שם, או שתלביש אותו כמו אישה, תחסל לו את הפנים כמו אנשים, ותושיב אותו בין אנשים, וכשיבואו השוטרים, אתה אומר, זה לא, זה אנשים שלי, והם יודעים לא לגעת בנשים, אז לא מחפשים שם, וכך אתה הצלת אותו, אוקיי? על פי חוקי השבט, אתה גיבור אם עשית את זה. על פי חוקי המדינה, אתה שותף לפשע, אוקיי? זאת אומרת, אתה לא יכול לגשר בין חוק מדינה שרואה בך פושע לבין חוק השבט שרואה בך גיבור. או נגיד מקרה אחר, יש לך נגיד בת 24 והיא לא נשואה, והיא מרשה לעצמה יותר מדי עם הבחורים. זאת אומרת, מה היא מביאה? מביאה בושה למשפחה. כי מה? אוקיי? על פי חוקי המדינה, נגיד המודרנית, בחורה בת 24 חופשייה להחליט לעשות עם עצמה מה שבא לה, עם מי שבא לה, מתי שבא לה. למה? כי היא אדון לגופה. חירות האישה, שמעת מה זה פעם? אוקיי, זה חוקי מדינה מודרנית. בחוקי שבט, מה יקרה לה? קוראים לזה הרבית, בערבית רס ללער. רס ללער זה שטיפת הבושה. איך? עם מה? עם הדם שלה שיפרוץ מעורק הצוואר שלה כשישחטו אותה. אוקיי? השעון... אנחנו מספיקים הכל, שמה, זה הרצאה מובנית, מה תדאג? מקסימום לא יהיה ארוחת צהריים. כן, הכל. זה יהיה 5 דקות, 3. אוקיי, אז זה... זאת אומרת, שפה המערכת הזאת, המערכת השבטית, מופיעה כאיזושהי, א' בסיס היסטורי, כי המדבר הזה לא נולד לפני, לא לפני 20 שנה, לפני 30 שנה. הרבה לפני שבא האסלאם לעולם, כבר פה היה מדבר. זאת אומרת, התרבות של המדבר פה תבועה, תרבות השבט תבועה בתרבות המזרח התיכון הרבה שנים קודם. תראו, יש לנו את זה גם הד יפה מאוד בספר בראשית, בכמה מקומות. כששבט גדול מדי, אז הוא כבר לא יכול לשתות את כל, כבר, הוא לא יכול לחיות, אז חלק מהשבט צריך ללכת. זוכרים את מה שאומר אברהם ללוט, כן, ולא יכלה הארץ לשאת את שניהם, כי היה מקניהם רב, כן, ויאמר אברהם ללוט, אנשים אנחנו, למה נסתבך עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאלה? הארץ לפניך, תבחר, אתה רוצה לקחת שמאלה, אני אלך ימינה, אתה רוצה ימינה, אני אלך שמאלה. בוא נשאר ידידים. מה זה? בסדר, אני מדבר על מה שהיה בצבא בראשית, אז הוא לא המציאו את המרכז. אגב, מאיפה באה המילה מרכז? ללשון, מאיפה באה המילה מרכז? איך? מערבית. אוקיי, מה זה? המילה בערבית המקבילה זה מרכז. מה פירוש המילה מרכז בערבית? מודרנית זה מרכז, יפה מאוד. מה זה המרכז בערבית הקלאסית? מרכז זה העמוד האמצעי של האוהל שמחזיק אותו. למה? הפועל רכזה בערבית, בערבית עתיקה, זה להישען. להישען. עליו נשענים, כי הוא חזק, הוא באמצע, אז הוא לא נופל לשום מקום, כי האוהל מחזיק אותו, אתה יכול להישען עליו. זה המשענת. פירוש המילה מרכז זה משענת. בערבית המודרנית נהיה מרכז. גם בעברית. אוקיי? הנה לכם איך תרבות השבט בעצם יוצרת את הלשון המודרנית. אוקיי, זו דוגמה קטנה שעכשיו נזכרתי. בסדר. הלאה. במצב כזה, של היעדר מקורות טבעיים, ובעיקר מים, ולכן גם דברים אחרים שצומחים באמצעות מים, אז אתה חייב להגן על מקור המים שלך בכל מחיר. לכן מרכזו של השבט זה בעצם המיליציה הלוחמת שלו. כל גבר הוא לוחם. יודע איפה הנשק שלו, עוסק בעיסוקים שלו, אבל ברגע שיש איזושהי סכנה, מי שמכניס את האצבעות לפה, נותן שריקה, כולם מגיעים, הוא לוקח את הקלאץ', הוא לוקח את האקדח, הוא לוקח את מה שלוקח, וכולם מזדעקים, והנה לכם מיליציה לוחמת, ואתה לא רוצה להתחיל איתם. כי דבר ראשון, יראו בך, יהרגו אותך, אחר כך ישאלו מי היית ומה רצית. כי הזר הוא אויב. כי למה בא אולן? בשביל מה הוא בא? בשביל לקחת לנו את מה שיש לנו, את מקור המים. לכן הזר נתפס במזרח התיכון כאויב. ולא משנה אם הזר זה שבט אחר, בוודאי אם הוא מעם אחר, או מכל מיני אחר. האחר במזרח התיכון נתפס כזר, כאויב, כפולש, כאחד שהוא מאיים עלינו. זה גם כן חלק מהתרבות השבט. אתה מחתן את הבנות בתוך השבט, כי אם תחתן את הבת משבט אחר, ישפילו אותה, כי היא לא משלהם. איך אומרים בערבית? זה זניש קנונזרס. אתם מבינים ערבית? היא לא משלנו. בערבית זה באמת, זה מוש מינה, זה ביידיש, לא חשוב. כי גם אצלנו יש את השבטיות לפעמים. זאת אומרת, היות שהיא לא משלנו, אז ישפילו אותה. יתייחסו אליה באופן לא אגון, כי היא לא משלהם. גם איך אתה תשמור עליה? כי אתה פה והיא שמה, נתת אותה לשבט אחר, היא בודדה שם, היא מסכנה. רוב הסיכום שהיא תברח בחזרה הביתה. כי מה היא מחפשת שם? אוקיי? זה גם כן דבר שידוע, מוכר בחברות ערביות, מה שנקרא בלשון הסוציולוגית, קבוצת הרכילות. קבוצת הרכילות זה קבוצה של נשים, יסלחו לי הנשים על הראייה הסטריאוטיפית, וכך מה לעשות, זה הסוציולוגיה מדברת על המציאות. נשים שמשתפות אינפורמציה רגישה זו עם זו. בדרך כלל הן עושות את זה בתוך המשפחה. כשנכנס לחדר אותה בחורה משבט אחר, כולם משתתקות. כשהיא תצא, ימשיכו לדבר. והיא יודעת שברגע שהיא נכנסה, כולם משתתקות. למה? כי לא משתפים אותה באינפורמציה הרגישה שהבנות מחליפות בדרך כלל על הגברים. הן לא יודעות מה הגברים, מחליפים עליהם, אבל זה עניין לכם. אבל זה מה שנקרא לקבל את האחר. ברגע שהאחר אגב, מי שמכיר את הסיפור של משפחת אבו רנם בלוד, זה הסיפור הזה של רצח בנות, גם כן בגלל סיפורים של אחרים. כן. רק תיקון קטן, האסלאם נועד לבטל, נועד לבטל ונכשל. השבטיות ממשיכה, המשיכה עוד בימיו של מוחמד. הגדירו אחד את השני בקינדי, ההוא עם קינדי וההוא מטאי, וכל אחד עם השמות משפחה. כבר החברים שלו כונו בשמות של השבטיים שלהם, זאת אומרת שכבר הזה נכשל. הרעיון היה נכון, יפה, העסק נכשל. כן, איך? תראה, אבל אנחנו נדבר על המודרנה, מה? תראו, בקוראן יש פסוק מאוד חשוב. אינא אללה מע סאבירין. אללה הוא עם בעלי הסבלנות. אוקיי? שמע, אנחנו במזרח תיכון, פה שום דבר לא רץ. אנחנו פה שווי שווי, הכל פה לאט לאט. לאט המהר. בדואי לוקח נקמה אחרי 40 שנה ואמר מיהרתי. אוקיי? כן. דוגמה. אוקיי. אז זה הסיפור הזה. לכן פה במזרח התיכון אתה חייב לחיות כשבט, אחרת אתה לא תחיה. איך אומר יצחק לעשיו? על חרבך תחיה. זאת אומרת, בלי חרבך לא תחיה. וזה המשמעות המיידית, כן? מתקלן אתה שומע עליו. כי הוא הכיר את הסביבה. הוא הכיר את הנפשות הפועלות. הוא הכיר בתוך איזה אזור אנחנו יושבים פה, ולכן ככה העסק הזה מתפקד. תראו, פעם נסעתי מאמסטרדם ליוהנסבורג, כן, מצפון לדרום. הג'מבו חלף מעל החוף, כן, חצה את קו החוף הלובי, ולקח 3 שעות עד שראינו את העץ הראשון. וזה ברוחב. זה 3,000 קילומטר ברוחב. זה 7,000 קילומטר באורך של הדבר הזה. אוקיי, אז זה מדבר קצת גדול, לא, זה לא רק הנגב. הנגב זה כאן, רק היד יותר גדולה מהנגב במפה הזאת. אוקיי? היד של הסמן. אז זה הנתון הטבעי. כתוצאה ממנו עכשיו רואים מה שקורה בשטח. בלוב למשל, שהיא מדינה שאין בה שום מקור מים, ככה היא נראית. זה מפת השבטים מלפני כמה עשרות שנים. שימו לב שהשבטים פזורים בשטח, ללא גבולות. למה? כי השבטים נודדים. למה? כי ברגע שנגמר להם הבאר הזאת, הם הולכים כמה קילומטרים, חופרים עוד אחת, מקווים, מצפים לישועה. כן? אגב, את הריב על הבארות, יש גם כן הד יפה מאוד בפרשת, בספר בראשית. חפר פה, סילקו אותו, חפר פה, סילקו אותו, חפר פה, בשביל שחפר את רחובות, כן, עם יצחק, עם הבארות שהוא חפר באזור, נגיד, אזור נחל עזה או משהו כזה. אוקיי, אז זה התמונה בלוב. תראו כמה הרבה שבטים, וזה רק חלק מלוב, זה קירינאיקה. לעומת זאת, יש מדינות אחרות ששם השבטים יושבים ויש להם גבולות. לא נודדים. זה עיראק. זו המפה האמיתית של עיראק. למה? פה אין נדודים, למה? כי פה יש נהר, פה יש פרט שיורד בערך כאן, עד פה. פה יש חידקל, בחלק המזרחי. פה שניהם מתאחדים, יורדים למטה עד למפרץ הפרסי, בשם שט אל ערב, שזה הנהר המאחד את הפרד ואת החידקל. עכשיו, בין הפרד והחידקל יש עיראק. מה פירוש המילה עיראק? בעין, עיראק, מה זה בעברית? תחשבו. עורקים. זאת אומרת, תעלות מים שמחברות בין הנהרות, ואתה יכול לחיות או על יד הנהר, או על יד התעלה, כי אתה מושך מים ואתה שותה. בעיראק אין גשם. עיראק זה מדבר לא נורמלי. עיראק זה מדבר שכשאתה לוקח מחוות, אתה טורף לתוכה 2 ביצים ואתה שם אותה על החול, בצהריים אתה מקבל חביתה תוך 10 דקות. בלי אש. על החול. מי שהולך על החול בלי נעליים, מקבל שלפוחיות ככה. קביעות לא נורמליות. למה? ככה. כי זה עיראק. 50 מעלות בצל זה רגיל שם. באזורים של יוני, יולי, אוגוסט, זה רגיל. אוקיי, לכן אתה חייב להיות צמוד למקור מים, וכל עוד יש גשמים ברמות טורקיה, אז הפרד והחידק הם מקבלים מים, ולכן יש מים בסוריה ובעיראק. ואתה יכול לחיות ככה. שימו לב שבאזור המערבי של עיראק, אזור אנבר, אין מים, אין נהרות, ולכן השבטים הם מאוד פזורים, ולכן שני שבטים נמצאים פה. לא חשוב שאתם רוצים, אתן לכם את השמות. פה הם הרבה יותר צפופים. 74 או 5. עכשיו שימו לב, החברה בעיראק זה משהו כמו 26 מיליון איש, מחולקים ל-74 שבטים. אז כמה ממוצע של כל שבט? 26 מיליון ל-70 ונגיד 75. זה בערך 400 אלף כל שבט, בממוצע. יש שבטים גדולים יותר, יש שבטים פחות. 400 אלף, אז יש שבטים שהם קרובים למיליון, סמראי למשל, ויש שבטים קטנים שהם כמה עשרות אלפים. בגלל התפלגויות של שבטים שהיו, בגלל סכסוכים ודברים כאלו. בלוב יש אוכלוסייה של 6 מיליון איש, מחולקים ל-160 שבטים. זאת אומרת, חברה עם שבטים הרבה יותר קטנים. למה? למה? זה לא ה-BBC. למה? כי שמה? כי שם יש יותר מים. כי כאן יש יותר מים, אז אתה יכול לחלקל יותר אנשים ביחידת שטח אחת, וגם פחות רבים אחדים השני, כי יש מים לכולם. שמה אין מים, אז מתחילים לריב בתוך השבט, ואז מתפלגים. גם הבר לא יכולה להחזיק. הנה. ניתקתי. לא, הם יחזרו. זה היה קהיר. ואז בלוב מתפלגים הרבה יותר מהר, בגלל שאין מים ובגלל הסכסוכים, ולכן השבטים יותר קטנים. מה קורה בשבטים קטנים? השבט צריך להיות יותר אכזר. למה? כי הוא צריך להגן על עצמו. שבט גדול יכול להיות בטוח בעצמו. שבט קטן צריך להקרין כוח.
סייד מרדכי?
אהלן וסהלן. סייטה עלה, סייטה. נעם, נעם.
שמע, אני קוויס, סייד מרדכי.
קוויס.
אוקיי, BBC, הנטלע על הו על הטול.
אהלו, אהלו, מסלם. מי לא מבין?
אהל כמה לסולטה הפלסטינית אי רד פעל או אעלמת ען אי אג'רע סופה תתחיזו תג'ה, יעני,
אסרע. סייד מרדכי, חדרק תמיין הקוויס?
נעם, נעם.
הפלסטינית בלאמס אנהת אשתימע עם טארי אן לך.
חדרק תמיין הקוויס?
نعم نعم اسمعكم بصوره كويسه
دائما وطالبت بفتح تحقيق دولي
سيد مرتخاي
نعم انا اسمعكم
اسمعنا الخط احسن جرب كده
ومصرون على اتهام اسرائيل وجنودها
بتنظيم اسرائيل
اوكي الجريمه الهمجيه بحسب وصف الرئيس
بشع جدول شمسوا نجد بسار
يعني تحدثنا قبل قليل مع الصحيفه التنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه دكتور صائب عريقات
صائب عريقات
ان الاحتمالات مفتوحه
الافشريه مفتوحه
سوف تعاود الاجتماع
الرشوت الفلسطيني تتكنس
وبانها سوف تعمل على بحث و
يفدكوا تبعيا
كل الاحتمالات
كل مفتوح יפנו למועצת הביטחון לקדם את ההחלטה לסלק את הכיבוש. אימאן עריקת.
ايضا معنا على الهاتف الان من القدس الدكتور مردخاي كيدار الباحث والمحاضر في قسم الدراسات العربيه في جامعه بار ايلان في اسرائيل دكتور مردخاي يعني بعد صدور هذا التقرير الطبي الذي اوضح ان الوزير الفلسطيني زياد ابو عين يعني قتل خلال هذه المواجهات التي تمت امس مع القوات الاسرائيليه من خلال الغاز المسيل للدموع وايضا من خلال الضرب المبرح على الوجه مما ادى الى وفاته ما هو موقف اسرائيل
انا شخصيا لا اعلم من اصدر هذا التقرير هل كانت هذا الفلسطينيون المعروفون بالاكاذيب او كانت هذا لجنه تحقيق رسميه ويعني وموثوقه ולדליקה לא יומכינוני אן אקול אי שי חולה הדה תקריר.
אי נוע מן הלג'אן הטובי אלתי יומכינוקום אנתום פי ישראל אן תעתברונה יעני דאטה פקה.
לג'נה מושטרקה ללטיבה לישראליין ולפלסטיניין והם יעלמון בעדוהם אלבעד בסורה ג'יידה לימנו יעמלון כתף אלה כתף في المستشفيات هنا في القدس ولذلك نحن ناخذ في الحزبان ما يصدر عن لجنة تحقيق رسمية مشكلة من الجانبين وليس مما يقول الفلسطينيون وهم كما أسلفت ومعرفون بتعلمين إيش.
نعم طيب وإذا كانت حتى يعني زوجة زياد أبو عين نفسها قد أكدت أنه لم يعاني من أي أمراض تؤدي إلى وفاته وأنه توفي بالفعل خلال هذه المواجهات بسبب يعني تصرفات القوات الإسرائيلية.
ما نشر في إسرائيل هو أنه له ملف سميك في المستشفيات الإسرائيلية كانت له مشاكل في القلب وكان يعاني من مشاكل أخرى ولكن ألا يعني أشير هذا الشخص قد قتل قبل 40 سنة طفلان إسرائيليان في عملية يعني إرهابية بامتياز وهو كان يعني أصلا يعني مخرب حسب التعريف الدولي وكان قد جلس في السجون الأمريكية لبعض السنين ولذلك أنا لا أعلم لماذا هذه الضجة التي قامت والفلسطينيون يقيمون الدنيا على أقدامها بسبب هذا ما حدث لهذا الشخص.
لأنه وزير فلسطيني يعني هو شخص له منصب وقتل خلال
وهذا نعم
مواجهات مع القوات الإسرائيلية على هذا النحو الذي أوضحته اللجنة الطبية يعني كسور شديدة الخطورة في الوجه.
إذن أختي
الموضوع بغض النظر عن يعني ما تحكيه أنت عن تاريخ هذا الشخص من وجهة نظرك فهو الأمر كبير بالفعل.
أختي العزيزة الشيء المؤسف هو أن الفلسطينيين يدعون في مناصب الوزراء مخربين وقتلة وهذا الشيء المؤسف بصورة شديدة ولكن نحن لا نقوم بهندسة المجتمع الفلسطيني ولكن علينا أن نذكر أن الذين يقودون هذا الشعب هو لهم يعني أيدي ملطخة بدماء اليهود ولذلك هم اليوم يتباكون على ما فعل ما الجيش الإسرائيلي الذي يدافع عن هذه الدولة الديمقراطية من العصابات المسلحة المسماة بالسلطة الفلسطينية التي أسست على أيدي مخرب اسمه ياسر عرفات الذي عرف كمخرب حتى في الدول العربية في الكويت وفي مصر وفي سوريا وفي أماكن أخرى أيضا.
شكرا لك الدكتور
كي.
نعم
شكرا سيد
مدخل. لا شكرا لواجل. מי לא הבין? עכשיו נשתיק אותו. קלב זה לב. היה סבל ממחלות לב. היא אומרת שלא היה סובל מכלום. אשתו אמרה שהוא לא סבל מכלום. כן. חוץ מזה שהוא היה רוצח. כן, אמרתי, הוא הרג שני טיפליים, הרג שני בחורים משני ילדים ישראלים לפני 40 שנה, זה היה בשנות ה-70, וישב בכלא, הוא שוחרר בעסקת ג'יבריל.
מיירנו, מה?
מה זה?
מיירנו.
כן, הנה לך. טוב, יאללה, קדימה. מה? מה עוד? נו, תלמדו ערבי. זה לא יהיה ביוטיוב, הם לא מעלה, זה רדיו, מה? אם כן, עכשיו ברור המפה הזאת זה המפה של השבטים בעיראק, אבל שימו לב, השבטים הללו זה קורדים, השבטים הללו זה טורקמנים, אלו פרסים, כל השאר ערבים. זאת אומרת, עיראק מחולקת לארבע קבוצות אתניות, קורדים, ערבים, פרסים, טורקמנים.
מה זה ערבים? ערבים זה לא
אלה מדברים ערבית, אלה מדברים קורדית. אוקיי? כמו רומנים ויפנים. אלה מדברים רומנית, אלה מדברים יפנית. אז זה עמים שונים. אוקיי? אז כאן יש גם כן ארבע קבוצות אתניות שונות, מחולקות ל-70 וכמה שבטים. יש בעיראק 10 דתות. דתות! יש שם מוסלמים, ונוצרים, היו נוצרים. ברחו כמעט כולם. היהודים, גם כן יש שם, עוד נותרו שם כמה יהודים. יש שם סבאים ומנדאים וזורואסטרים ויזידים שלאחרונה סובלים לא מעט עם האחרים. ובהיים ועלאווים שברחו מסוריה ודרוזים שברחו מסוריה. אין דת מזרח תיכונית שלא מיוצגת בעיראק. חלק מהדתות הללו נתפסות באסלאם כדתות של כפירה, עבודת אלילים. אוקיי? ומה דין מאמיניהם? או להתאסלם או להתקצר בראש. דבר יפה, לא למות. מה, למות זה מילה לא יפה. קצר בראש. או להישחט. מציאותית. אוקיי? עכשיו, וחלקם מחולקים לעדות. המוסלמים מחולקים לסונים, ושיעים, וסלפים, וסופים, וכל מיני אחרים. הנוצרים היו שם פעם 6 עדות נוצריות שונות. 4 כבר ברחו לגמרי, והשתיים האחרונות בתהליכי סיום אריזה והזדקות. אוקיי, אז גם הזורואסטרים שם יש כמה עדות. זאת אומרת שעיראק סובלת מכל 4 צירי השסע המזרח תיכוני שיש בחברות המזרח תיכון. השסע האתני, ערבים, קורדים, טורקמנים ופרסים, מחולקים לשבטים על פי המפה הזאת. השסע הדתי, מוסלמים, נוצרים, יהודים וכו'. והשסע העדתי, סונים, שיעים וכיתות נוצריות וכו'. אוקיי? וכשהבריטים סימנו את הגבולות שלהם, שזה גם כן שערוריה שסימנו את הגבולות, הם קיוו שיום יבוא וכולם ישבו סביב למדורה אחת וישירו קומביה ביחד. הדבר הזה לא קרה, הדבר הזה לא קורה, ואני בספק רב אם הדבר הזה יקרה. רק לשם השוואה, ארצות הברית. זו מדינה גם כן מאוד מורכבת, יש שם הרבה מאוד קבוצות. אבל למה ארצות הברית מדינה מוצלחת לעומת עיראק שמדינה כושלת? ארצות הברית אנשים הגיעו כבודדים. היגרו, מהגרים. אנשים שהגיעו מאפריקה ומזרח אסיה וממזרח אירופה ומערב אירופה ומדרום אמריקה וכל, אין מדינה בעולם שאין בה, שלא היגרו מאנשים לארצות הברית. אבל כל מי שבא לשמה בא להיות אמריקאי. להחליף את התרבות שהוא עזב מארץ המוצא ולחיות עם האחרים על בסיס החלום האמריקאי, שזה life, liberty ו-pursuit of happiness. חיים, חירות ורדיפה או רדיפה ושאיפה לאושר. וכל אחד עושה את זה בדרכו. וכל אחד יש לו את החלום הזה. ואיך הם גרים? בדירה אחת גר אחד שהגיע מאפריקה, בדירה לידו גר אחד שמגיע מרוסיה, דירה לידו הגיע מישהו שהגיע מארגנטינה, והוא ממקסיקו, שולחים את הילדים לבית ספר, לאותו בית ספר, פאבליק סקול, הילדים כבר מדברים אנגלית דומה מאוד, אם לא זהה, הדור השלישי כבר בכלל לא יודע מאיפה הסבא הגיע, ומתחתים אחד עם השני. קוראים לזה באנגלית מלטינג פוט, זאת אומרת, קור היתוך. קור היתוך. אז נכון, הוא לא עבד ב-100%, ויש שם כמה גושים, בניו אורלינס יש גוש קצת יותר מדי כהה, ובניו אינגלנד יש גוש בהיר, בסדר, לא עבד לגמרי 100%. אבל בהחלט הגיע מצב שהצבא האמריקאי זה צבא אחד. נלחמים אחד ליד השני, ההוא כהה, ההוא בהיר, ההוא מדבר ספרדית מהבית, או מדבר משהו אחר מהבית, וכולם נלחמים יחד, למה? כי כולם אמריקאים. אני אומר, זה לא הצליח עד הסוף, ויש עדיין בועות שנותרו קטעים שלא לא התמזגו. בסדר, אבל כשאתה רואה את אמריקה בגדול, אתה רואה, המדינה מתפקדת, כמדינה, ככלכלה, עם המדינות. פה הם לא עברו הגירה. הם חיים על המקום שבו הם חיים מאות אם לא אלפי שנים. אלפי שנים. יש פה שבטים, שמרי למשל, שמוזכרים כבר במקורות אסלאמיים במאה השביעית. ועדיין הם פה. וזה אותם אנשים, מהצאצאים של אותו שבט. הם לא הלכו לשום מקום. הם לא נדדו לשום מקום. אוקיי? אז כשיש לך קבוצה, שיש לה, וזה כולם בני משפחה, כי הם מתחתנים בתוך השבט, עם הבעיות הגנטיות של השבט. אגב, זה גם בגליל אצלנו. לא יודעים, יודעים, בגליל, אם מביאים פצוע חסר הכרה לבית חולים, העמק או מנצרת, לא מזריקים לו כלום עד שלא מוצאים מאיפה הוא, אם זה ערבי, כן? אם מאיזה כפר הוא. למה? אלרגיות. כי כל משפחה יש לה בעיות גנטיות אחרות. האם אלרגים לסוג כזה של פניצילין, האם כזו הזה של אנטיביוטיקה, והרופא לא רוצה לעשות נזק. והוא יודע, אם מגיע אדם מקבול, אז את זה הם לא יכולים לקבל. למה? כי כל האנשים שהגיעו מקבול פיתחו תגובות לא טובות לתרופה הזאת. למה? כנראה יש להם איזשהו משהו גנטי. אוקיי, והיות שזה השבט, ממשיך להתחתן עם עצמו, אז ככה זה נראה, אז גם פה הדברים הללו, ובגדול. זאת אומרת, שכאן כשהשבטים לא מתמזגים אחד עם השני, שולחים את הילדים לבית ספר בתוך השבט, אז למה שיחיו אחד עם השני בצורה מסודרת, כמו בארצות הברית? הם לא עברו תהליך של פירוק, ולכן האדם נשאר נאמן לשבט, או לקבוצה האתנית, הקורדית למשל, או לקבוצה הדתית, או לקבוצה הדתית, העדתית. והמדינה המודרנית, המזרח תיכונית, מדבר על עיראק ועל סוריה ועל ירדן ועל אלג'יריה ועל הרבה מאוד אחרות, הבעיית היסוד שלהם היא שהמדינה נתפסת כלא לגיטימית על ידי רוב האוכלוסייה, כי את הגבולות לא סימנו בני המקום. אלא מי? הבריטים, הצרפתים, ובמקרה הלובי זה האיטלקים. על בסיס האינטרסים של הקולוניאליסטים. כי החבל הקורדי זה לא היה חלק מעיראק בהתחלה, כשהיא נוסדה בתחילת שנות ה-20, צורף אחרי 6 שנים. למה? כי מצאו שם נפט. אז הבריטים כבשו את זה מהטורקים. וכל הטרגדיה של עיראק בין הקורדים והערבים שליוותה את כל המדינה הזאת מאז שהיא נוסדה, עם מאות אלפי הרוגים, היה בגלל הסיפור הנפט, שהבריטים צירפו את החבל הקורדי לעיראק. למה? כי רצו נפט. כל הסיפור של מצרים עם סיני, שעד היום מצרים לא הפך להיות לחלק מהחברה המצרית, זה בגלל שהבריטים רצו לעשות גבול האוטומנים בין רפיח לטאבה, כדי שלא יוכלו לגעת באוניות הבריטיות שעוברות בתעלת סואץ, אפילו עם הקל ארוך. זה כל הסיפור, היה סיפור של אינטרס בריטי. למרות שבסיני יש חברה אחרת, אז חברה בסיני זה חברה בדואית. חברה שהשפה שלה היא שפה סעודית, כמו הבדואים בנגב שלנו, התרבין והזזמה, כן, שתי המשפחות, או המתות השבטים הגדולים שיש אצלנו, יש להם משפחות, זאת אומרת, שבטים, שבטי משנה, בסיני, בירדן ובסעודיה. זאת אומרת, במקרה המצרי, לא היה שום סיבה לחבר את סיני למצרים, מכיוון שמאז שנחפרה תעלת סואץ, אז כבר אי אפשר ללכת ברגל מאסיה לאפריקה. כן, החיבור הגיאוגרפי בין סיני למצרים כבר לא קיים, והחיבור הסוציולוגי גם הוא לא קיים, מפני שכל האוכלוסייה בסיני שייכת לאזור הזה. זה האזור שלה. מבחינת השפה, ראש, מנהגים, ואופי וארגז כלים. הלכו הבריטים, חיברו אותם למצרים, ועד היום הצרות של סיני נובעות מהחטא הבריטי ההוא. ספר לי, כל נשיא מצרי שהגיע מאז נגיב, שעלה ב-52, ואז גמאל עבד נאסר, ואז סאדאת, ואז מובארק, ואז מורסי, ועכשיו סיסי, כל נשיא מצרי, בנאום הפתיחה שלו, אומר משפט אחד ידוע. אנחנו חייבים לבנות גשרים לחברה בסיני. מה המשמעות? שעדיין אין גשרים. זאת אומרת, יש גשרים פיזית, אבל אין גשרים חברתיים. אני לא יודע להחזיר אותם לישראל. אני רק אומר, זה שזה לא שייך למצרים זה ברור. והמצרים עד היום לא השתלטו על סיני. עד היום לא הצליחו להשליט את החוק המצרי. למה? כי המצרים הם פלאחים. ואלה בדואים. המצרית היא שפה אחרת, זה פשוט שפה אחרת. אילולא אמצעי התקשורת בסעודיה, אלה לא מבינים מצרית ולא מבינים את השפה שלהם. המצרית היא עם תחביר אחר, אוצר מילים אחר, הנגנה אחרת, הגייה אחרת, הכל אחר. מצרית היא פשוט שפה ערבית אחרת. אוקיי, כמו ארמית ועברית, אם אתם רוצים להשוות את השפות השמיות. זה בערך הדבר הזה. ולכן שום חיבור אין בין סיני למצרים, וכל הסיפור זה בגלל הגרגרנות הבריטית לשטחים של להגן על העניינים שלה, כי האוטומנים היו פה והבריטים היו פה. הלאה. סליחה? הספרותית היא שפה מלאכותית, שהיא אחת ממרוקו עד עיראק, אבל אף אחד לא מדבר בה. עוד לא נולד הילד הערבי הראשון שלמד מאימא שלו ערבית ספרותית. כן. אז אוקיי, אז מה, אנחנו צריכים לסיים באחד? די, אוקיי. אז אם יש שאלות, אז תרימו יד. כן. שאלתי
קודם על המודרנה, התכוונתי מבחינה של
אז ככה, המודרנה האירופאית, מתי התחילה?
גם בעולם הערבי וגם
באירופה. אז ככה, המודרנה האירופאית התחילה בתעשייה, במהפכה התעשייתית. למה? כי היא הפכה את המשק ממשק ביתי, או משק שאתה עם השדה מאחורי הבית, למפעל שאתה נוסע אליו. עבודה מאורגנת, מה שנקרא. אוקיי? עכשיו, ברגע שאנשים קמו מפעלים בעיר, בערים, אנשים יגרו לעיר. ברגע שמאגרים לעיר, אז מאגרים כבודדים. וככה המשפחות מתרוקנות, והחברה הופכת מחברה משפחתית לחברה אינדיבידואלית. במזרח התיכון זה עוד לא קרה. זה עוד לא קרה. משפחתיים. כי ברגע שאדם מקים מפעל, הוא מעסיק את כל השבט. כאן ההפך, כאן החברה, חלק לפחות מהמשק המודרני, מנציח את השבטיות, במקום לפרוץ אותה, במקום לפרק אותה. כמה את חושב, היה פה הגירה מהכפר אל העיר. הגירה מהכפר אל העיר קרתה רק בשתי מדינות במזרח תיכון. בתוניסיה ובמצרים. במצרים בגלל הסכר הגבוה, פה הקימו סכר, סכר אסואן, שמעבר לזה שהוא נתן למצרים מקור מים קבוע בשביל חשמל והשקיה בפרשי גובה, הוא הרס את החקלאות המסורתית, שאתה מבוססת על הצפות, פעמיים בשנה בגלל גשמים שלא יורדים פה, ושיורדים דרומה, באריתריאה, בסומליה, באתיופיה, אוקיי, ומתנקזים דרך הנילוס הכחול, נילוס הלבן, אגם ויקטוריה, כן, אני לא צריך לספר לכם. ואז הם יורדים ומציפים את עמק הנילוס. ככה מצרים, למרות שהיא חלק מהסהרה, הפכה להיות לאסם התבואה של המזרח התיכון. לא בגלל גשמים שיורדים ממצרים, אלא בגלל גשמים שיורדים 2,000 קילומטר דרומה. ואז מגיע השיטפון, מביא מים, ומביא דשן, מרבץ את אדמת המדבר, מספיג אותה לעומק 3-4 מטר במים, אז יש לך אפשרות לעשות סיבוב אחד של תבועה, אם זה פול, אם זה חיטה, מה שאתה רוצה. וגם כמובן דשן, כי בלי דשן, אדמת המדבר לא נותנת כלום. עם מים לא תיתן כלום. אוקיי? אבל אתה לא יכול לנהל מדינה מודרנית שפעמיים בשנה דגים בסלון. כי הדרכים מתפוררות, והסוללות של רכבת מתמוטטות, ועמודי החשמל קורסים בגלל שהם תקועים בבוץ, ואין מדינה, עד שאתה משקם את זה, כבר פעמיים יגיעים שיטפונות אחרים. ולכן אם אתה רוצה להקים מדינה מודרנית, אתה צריך לשים פה סכר שיעצור את הבלגן הזה פעמיים בשנה, ואז אתה גם מייצר חשמל בגלל הפרשי גובה של תחנה הידרואלקטרית, ואתה גם משחרר את המים בצורה מסודרת כל השנה, כדי שלחקלאים יוכלו לקנות מים. איפה הבעיה? למי יש כסף? לקנות גם דשן וגם מים. עשו רפורמה אגררית אחרי משנת 54, קיבלו כולם אדמות, בשנת 60, כשחנכו את הסכר, אז הפסיק לקבל מים, אז מה יעשו עם האדמה? השתזפו עליה. נטשו את האדמה, לקחו כל אחד, לקח את הבנדלה שלו, אחד עבר לקהיר, למוסכים, אחד עבר לאלכסנדריה, למפעלי הקוטנה, האח שלישי עבר להיות לא יודע מה בקומושים, ושני אחים בכלל יגרו לאירופה, וככה משפחות מתפרקות. אז זה מה שקרה למצרים. והעיר המצרית היא עיר אינדיבידואלית. אותו דבר קרה בתוניסיה בגלל הזנחה, כן. כן, 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 כן. גם רובה, אבל גם המשקל הסגולי, כלכלה, פוליטיקה, הכל עירוני. הכפרים קיימים, אבל כל בחור מגיע לגיל 20, מבין שבכפר אין מה לחפש, מהגיע, עובר לדודים שלו שיגרו כבר לעיר. מה שיש במצרים, זה בגלל שהחברה האינדיבידואלית הרבה יותר מאשר מדינות ערב האחרות, שם אתה מוצא התנהגות פוליטית הרבה יותר מודרנית, כמו אצלנו. עם השלכות, שיש לזה השלכות מאוד, מאוד מעניינות, בעיקר מה שקורה היום. אתה לא רואה את זה בסוריה. בסוריה עדיין משפחות, עיראק, לוב, כי שם לא היה הגירה כזאת גדולה, מסיבית, מהכפר אל העיר. כן. אני אתייחס לזה בשיעור הבא. מתי מתחילים את ארוחת צהריים? לא, לא, ואת אחרי ארוחת צהריים. זה 45 דקות. בסדר.
כן. אני בוגר מזרח תיכון בבר אילן, אני למדתי שנתיים ערבית, קיבלתי ממוצע מאוד גבוה, אבל לא...